הכהן הגדול כשהיה יוצא ומחליף בגדי לבן לבגדי זהב, שעבודת בגדי הלבן היא הייתה לפני ולפנים, הוא עובר את המעבר הזה, אז הוא טובל. בעצם לכאורה, כשאדם מתקדם ממדרגה למדרגה, הוא טובל. קודם עבד עבודות חוץ, עכשיו הוא עובד עבודות פנים, טובל כדי להתאהר. והנה אנחנו מוצאים שהכהן כל פעם שהוא מחליף, גם כשהוא יורד מהתפקיד העיקרי הזה להיות בתוך, להיכנס לקודש הקודשים, טובל, לובש בגדי זהב ועובד את העבודה, עבודת חוץ. זאת אומרת שכשהם עוברים ממדרגה עליונה למדרגה אחרת, אומר הרב, לראות התשובה, שבמוצאי שבת צריך לשוב בתשובה, בליל שבת, בערב שבת צריך לשוב בתשובה, כדי לקבל את השבת בצורה היותר עליונה ויותר שלמה. ובמוצאי שבת, אז יכול להיות שאדם פגם במשך השבת, אבל כיוון שהייתה שבת, אז הפגם הזה, כאילו לא התייחסו לזה. על דרך הדוגמה, אם מישהו יפריע באיזה מעמד חשוב שהגיע קצין בכיר, עושים איזה התכנסות כזאת, ומישהו מתנהג לו יפה, אז באותה שעה אי אפשר להתייחס לפעולה הזאת, מתעלמים ממנה. אחר כך הקצין יגיד, פלוני הזה שהוא היה שלא התנהג יפה, תטפלו בו. זה לא היה בסדר. פשט מעשה תוך כדי המעמד הזה, לא היה מקום להתייחס לזה. אבל אחרי זה עושים חשבונות. אז גם כשיוצאים מיום כיפור, צריך לחזור בתשובה. שואלים שאלו, למה אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל על מלכנו כי פשענו, כבר במעריב של מוצאי יום כיפור. נסלח לנו כבר על כל החטאים. עוד לא הספקנו כרף עין, אבל יכול להיות שביום הכיפורים, בגובה הזה, אולי לא עשינו כמו שהיה צריך, על זה צריך לבקש סליחה אחר כך. כל פנים, לדעת שאנחנו לא צריכים לצפות להיות כמו שרצינו, כמו שביקשנו, כמו שהתרוממנו בתפילות יום הכיפורים, אבל לדעת שהיום הזה פעל בנו. והטביע את חותמו עלינו, גם אם אנחנו לא נתנהג בצורה כל כך גבוהה כמו שרצינו, היום הזה הטביע את חותמו. מישהו שאל אותי, לא מהישיבה, היה פה גם אורחים, גם בוגרים, אני אמרתי לו, אפילו מסתפק בדבר הזה, נגיד שאחרי יום כיפור חוזרים למצב הקודם. אז זה דומה למי יש ילד קטן בבית, אתה רוחץ את הבגדים שלו, אחרי שעה מלוכלכים בחזרה. למה אתה רוחץ אותם? אחרי שעה הם מלוכלכים. רק הוא לובש אותם, ושותק, שוקו, משהו, וכל הבגדים מלא כתמים. הרבה פעמים מלבישים את הילד לשבת, ועוד לפני שבת זה כבר הבגד לא נקי. אז למה רוחצים את הבגדים? אתם יודעים למה? אחרת היו שם שכבות, שכבות, שכבות. כך רוחצים, ואז נקי, ואז לא מצטבר, להוציא את ההצטברות. אז אפילו רק נגיד את הדבר הזה, שיום הכיפורים הוא מסלק את כל כל מה שהיה, שלא יהיה הצטברות. אחר כך יהיה קצת, משתדלים שלא יהיה. אבל כל פנים, אבל יום כיפורים זה לא רק זה. לא רק מחילת עוונות, זה רק רוממות, רוממות רוחנית. והתוצאות, גם אם לא מכירים אותן, הן קיימות. עוד מה שאני תמיד אומר לפני בין הזמנים, כל הנהגים צריכים לנסוע בזהירות. לא רק בזהירות מפני הסכנה, אלא גם כשרואים בן תורה נהג, אז מסתכלים עליו ובודקים אותו בשבע עיניים. ואם הוא עוקף בחוסר זהירות, אפילו שלא קרה שום דבר, זה לא יפה, לא הגון. אני לא מדבר על זה שאם אדם עקף בחוסר זהירות והצליח לצאת מזה, זה נתנקל לו קצת, הפסיד קצת זכויות, מכיוון שהיה בסכנה והציל אותו מהסכנה. אז לא לחשוב שהוא יצא והכל בסדר. צריך לנסוע בזהירות, להיות נדיבים. מישהו רוצה לעקוף אותך, תן לו לעקוף. פה פחות תיפגשו ברמזור. אז זהו, לנסוע בזהירות, מקיימים מצוות עשה דאורייתא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. נכנסים לרכב, מתחילים לנסוע, לדעת, עכשיו אנחנו הולכים לקיים מצוות עשה, מצווה של נשמרתם. עכשיו אני אתייחס לשאלות כאן שנשאלתי. שאלה ראשונה, נתבקשתי פה להתייחס להורדת שירים ותוכנות פרוצות מהאינטרנט. נהניתי מזה מומחה שהוא יענה על השאלות האלה, אני לא יודע לענות. הרב יאיר וסרטיין, אני ביקשתי ממנו שיברר את הנושא הזה, הוא בירר, שאלו אותו. כמה נושאים הוא לקח על עצמו. שאלה שנייה, איך מלמדים זכות על אלו שלא מסתכלים בעין טובה ולא מלמדים זכות? אני לא יודע מה הבעיה. אלה שלא מסתכלים בעין טובה ולא מלמדים זכות, יש להם בעיה. בעיה היא בינם לבין עצמם, זה לא רק בעיה שהם מסתכלים על אחרים לא טוב. זה נובע מזה שלא טוב להם. אדם שטוב לו, מסתכל יפה, טוב על אחרים. אדם שמסתכל בביקורת על אחרים, יש לו קשיים. אז הוא רואה את הקשיים הזה, האלה אצל אחרים. ואולי קצת מקל עליו, שהוא רואה של אחרים יש את הקשיים האלה, שבעצם קיימים גם אצלו. אז צריכים ללמד עליו זכות. הוא עושה את זה לא מפני שיש לו קושי. אבל אני כבר אמרתי לפני יום כיפור, שיצא נפלאה להיכנס ליום כיפור וללמד זכות על אחרים, והקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. מי שמלמד זכות על אחרים, הקדוש ברוך הוא מלמד זכות עליו. אז אני כשהתפללתי ביום כיפור, אני חשבתי על הדבר הזה, שיש הרבה בני נוער שלא, שפתאום פרשו, נחלשו, איך שאומרים, לייטים על הרצף, כל מיני הגדרות חדשות, ואני מלמד עליהם זכות. ודיבר אותי אבא אחד שיש לו ילדים שיש לו את הקושי הזה, אני אמרתי לו ש... הבעיה היא לא עם הילדים. זה בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה. אנחנו, הציונות הדתית, זה מה שאמרתי לו, הציונות הדתית היא הגיעה לאיזה רמה רוחנית מסוימת, והצליחה והתקדמה, והיא מצתה את הרמה הזאת. ועכשיו כבר רוצים עוד. וכשלא מוצאים עוד, אז עוזבים, אז מתרחקים. אנחנו צריכים הייתי רוצה לעשות את זה, אני כבר מנסה כמה זמן לעשות בישיבה, אבל עכשיו צריך להצים את זה, לעשות טסט על תלמידי הישיבה, להכניס כאן איזה, איזה שבב של אמונה, שהוא אמונה חזקה, חיים של אמונה. ואז כל הדברים האחרים, כל הגירויים, כל הדברים האלה, הם לא מושכים. זה לא ברמה. אדם, מי בן אדם, לא סמרטוט, לא כל גירוי שהוא נפגש איתו, הוא משתעבד אליו, הוא לא עבד, הוא בן חורין. פתח את הבריאות הזאת של אמונה, ששיוויתי השם לנגדי תמיד, שאדם חי באמונתו, הוא חי כל הזמן ריבונו של עולם יחד איתו, כל הזמן ריבונו של עולם מלווה אותו, ריבונו של עולם איתו. אם מישהו ילך ברחוב עם רב, הוא לא יסתכל איפה שלא צריך. וגם בחדר, אם יש שם נוכחות, גם לא רק של רב, של חבר, אז גם כן לא יסתכל איפה שלא צריך. שאדם ירגיש שהקדוש ברוך הוא יהיה כל הזמן איתי, ואיתי מפני שהוא עוזר לי. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחיה את הבן אדם, הוא נמצא איתו, מלווה אותו. עם ישראל כל הזמן, האבות מלווים אותם. העוסקים בצרכי ציבור, אומר המהר"ל בפרקי אבות, שעוסקים בצרכי ציבור, הם, אברהם מלווה אותם מצד ימין, יצחק מצד שמאל, יעקב מקדימה, הם לא לבד, הם לא לבד, מי ששייך לציבור. אנחנו צריכים לפתח את הדבר הזה, כי אני רואה שהנוער זקוק לעוצמות חדשות. והתפקיד של הישיבות זה לענות על לתת את המענה לזה. אז התגלגלנו קצת מהנושא, כן.
כשמישהו
נמצא ברמה הזאת של שביתה שלנו נגדית תמיד, הוא יוכל להמשיך לחיות חיים נורמליים ורגילים ולאכול, לשחק, לטייל. כן. יש לו תפקיד, אז אנחנו נוכל לחיות באופן נורמלי. אדרבה. הקדוש ברוך הוא ברא אנשים נורמליים, לא מלאכים. הוא ברא אותנו עם כל הכוחות האנושיים, עם כל הצרכים האנושיים, ואנחנו צריכים לעשות הכל. אבל בכל דרכיך דעהו, פירושו של דבר, שכל מה שאתה עושה, תעשה את זה מתוך שייכות לריבונו של עולם. אדם עובד עבודה, אדם לא נמצא, סיים את לימודיו בישיבה אחרי 15 שנים, כן? והלך לעבוד בהייטק, או במסחר, ועושה כל היום במסחר. אז איך הוא שיוויתי השם לנגדי תמיד? הוא עוסק במסחר, צריך לעסוק בזה על פי ההלכה, על פי התורה. אתה עוסק בעסקים, אתה צריך להיות ישר, להיות הגון. האדם פועל, הוא צריך לעשות את העבודה כמו שצריך. המעביד, גם כן, צריך להתייחס לפועלים בצורה מוסרית, בצורה נכונה, על פי הדרכה של תורה, לא לסחוט אותם, לא לנצל אותם. בכל דבר שאדם עושה, הוא צריך לעשות את זה על פי, עם התורה, אז הוא חי חיי תורה. חי חיי. ואם הוא עוסק בפיתוח איזה תוכנה, פיתוח איזה דבר, או בניין או משהו כזה, אז הוא שותף בפיתוח העולם, וזה בעצם עבודה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא כל הזמן גם מקדם. איך הוא מקדם את זה? על ידי כל האנשים שעוסקים בכל המלאכות. אז אדם יכול לחיות חיי אמונה גם כשהוא לא בישיבה, גם כשהוא אוכל, גם כשהוא שותה, גם כשהוא עובד, כל הזמן. ולהפך, אז הוא בריא, אדם שמאמין, מה זה אמונה? הוא נשען, אמונה זה אמון, זה ישען, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, יש בורא עולם, אף אחד לא יכול לפגוע בי, כי בורא עולם הוא מכוון את העולם, ושום דבר לא נעשה בלי הכוונתו, אז אדם מרגיש ביטחון. אם חלילה תהיה איזה פגיעה, זה ריבונו של עולם עשה את זה. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה כנראה לטובה. אז אין מה לפחד. אז אדם מאמין, אדם בריא, שמח, אמונה, ביטחון ושמחה. זה אמונה שלמה. אדם שמאמין וכל הזמן מפחד שהקדוש ברוך הוא יפגע בו ועשה, זה אמונה, הרב היה קורא לזה, זה עבודה זרה. זה מעין עבודה זרה. וכאילו מציגים את הריבונו של עולם, כאילו הוא הטיל על דעת תפקידים שאדם לא יכול לעמוד בהם. כאילו איזה ציור של אכזריות, ציור של ניצול, ברא בריאות כדי להכביד עליהם, כדי להשתמש בהם, כדי ללחוץ אותם. לא כן, הקדוש ברוך הוא טוב, כל נקודת המוצא, הקדוש ברוך הוא טוב, טוב, טוב מכל טוב. והאדם המאמין הוא צריך להרגיש יותר טוב, הוא מפחד שמה הוא פגע ככה, שמה הוא לא פגע. אין אדם אלא מה שעיניו רואות, ולכן המאמין בוטח ושמח. כן. מה? אני אומר לעשות טסט, להראות שמי שמקבל את השבב הזה של האמונה החזק, תקוע לו, אז הוא מוצל מכל הנפילות. זאת פטנט. ואחר כך אנחנו נמכור את זה. נעשה את זה, בהתחלה נעשה את זה על אחר כך, אחר כך נפתח את זה. קודם צריכים לבדוק איך זה עובד, ואחר כך צריכים להפיץ את זה. כאן יש שאלה, מה צריך להיות היחס בין בני משפחה שאינם קרובים על פי ההלכה, כגון גיסות ובני דודות? אינני יודע מה בדיוק השאלה, האם לדבר איתם אם בני משפחה, אם מרגישים אותם כבני משפחה, אז כמובן לא צריך את הגבולות שאנחנו שמים בין סתם בנים ובנות, שכמובן אנחנו עושים הפרדה ולא מפתחים קשרי ידידות. אבל בנות משפחה, אם מרגישים, למשל במשפחות מצומצמות, שהקרבה בין בני דודים הם מאוד חזקה כמו אחים, אני לא חושב שפה צריך להקפיד מרחקים, והכל שיהיה מעשיך לשם שמיים. זאת אומרת, אם הקשר הוא קשר משפחתי, גם בתוך המשפחה לא צריכים לשוחח בלי גבולות על כל דבר, אבל כל פנים, אם עושים את זה כדי לשמור על קשר, שיש איזה עניין בגיבוש המשפחתי, אני לא חושב שזה צריך לשמור על מרחקים כל כך, אלא אם כן אדם מרגיש שזה עושה לו לא טוב. אז זה אסור.
מה זה במשפחה לא
מסתכל? מה? בני דודות, אחיות, אני יודע, גיסות, זה לא שייך לשוחח שיחות ארוכות, אבל יושבים ביחד בשולחן. מה?
החיות גם?
החיות עוד יותר פשוט, ש... צריכים לחנך אותם גם, בחורי הישיבה צריכים להשפיע עליהם.
לא,
אני
לא אומר כן או לא?
כן.
מסוין. בנגיעה בחניות או יותר קטנות, איזה גיל, מה?
אני לא יודע גילים וגבולות, יש כאלה מאוד קיצוניים בזה. אני לא חושב שצריך לדקות כל כך קיצוני. החיות בנות לפעמים הבנות של האחים או של החיות הן קטנטנות, בנות 5 ו-6 והן באות ומתיישבות על ה... אם אדם מרגיש עם זה לא טוב אז אסור, אבל הוא לא בריא אם הוא מרגיש ככה. לא צריך להרגיש, צריך להיות בריא, לא צריך להרגיש, לא... בכלל, זה חלק מהמהלך שאנחנו מדברים עליו. אדם צריך להיות בריא, לא כל פעם שהוא רואה אישה, אז זה מה שהוא עושה לו הרהורים. זה חולי, זה לא בריא. אישה זה לא אובייקט של הרהורים. אישה היא אדם בפני עצמו, מה רוצים ממנו? לא צריכים לראות את כל סוג אנשים, הם כולם מסתכלים עליהם. למה זה ככה? זה לא בריא. הפנימיסטיות צודקות בנקודה הזאת. לא צריכים... אישה היא אדם שיש לו רצונות וצרכים וזה וכל מיני דברים. מה פתאום מסתכל עליה בתור אישה ששייכת לנושא של הגירוי? למה?
אדם שרואה אישה מבוגרת...
מה?
אדם שרואה אישה לא מבוגרת, אישה
נורמלית,
20-30.
כן.
וזה עושה לו
רוגים. מה?
אדם שרואה אישה...
זה מה שאני אומר, זה לא טוב, זה לא יפה. זה לא יפה אפילו. לא רק שזה אסור. זה לא יפה, מה אתה רוצה ממנה?
יש לו בעיה?
מה?
לאדם שזה מגורה אותו, יש לו בעיה
או חולה? לא צריך להיות מגורה, זה מה שאני אומר. אדם צריך להיות בריא, מה פירוש אדם? צריך... מה אתם חושבים? שישה רואה בחור, היא גם כן חושבת ככה? זה מה שבעצם קורה בהפרדה, שההפרדה היא קיצונית, אז כל פעם שרואים, אז זה מעורר מחשבות. ואלה שאין נצאים הפרדה, במובן הזה, זה לא כל פעם שהם רואים אישה, הם חושבים. אז את הדבר הזה אנחנו צריכים גם כן שיהיה אצלנו, מה פתאום? טוב, יש כאן כל מיני שאלות. האם ראוי לקנות לנשים 4 מינים שיוכלו לבוא איתם לבית הכנסת להגיד הלל? לא הייתי מעודד את זה. אצלנו בבית אנחנו לא קונים לנשים 4 מינים. אבל הן מברכות, הן מברכות בבית, בסוכה, אבל לא ללכת עם זה לבית הכנסת ולנענע עם מהלל, אבל זה כנראה יקרה בעתיד. אבל אנחנו לא נדחוף את המהלכים האלה. התפילות שאנו מתפללים משנות אותנו, את האלוקים. נו, מה השאלה? תפילות שאנחנו מתפללים לריבונו של עולם. כמובן, כל עניין התפילה, הבקשות, בתפילה יש גם שבח, בתפילה יש גם הודעה. אז זה כמובן, אנחנו לא, אין כאן שינוי. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ובבקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אז בעצם לכאורה, אדם מבקש מה שהקדוש ברוך הוא הרי נותן, מה שמגיע. אז למה אדם מבקש? הוא מבקש חסד. רוצה שהקדוש ברוך הוא ייטיב איתו מעבר למה שבעצם מגיע לו. כי מה שמגיע לו, הוא יקבל גם בלי תפילה. אז אדם מבקש מעבר למה שמגיע לו. עשה עמנו חסד, עשה עמנו דקה וחסד והושיענו. מבקשים חסדו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא טוב, והוא רב חסד, אז אנחנו מבקשים את חסדו. כשאנחנו מבקשים את חסד השם, הוא לא משתנה. אנחנו, זה כמו, אפשר להגיד דוגמה, זה כמו שאדם, יש אור באיזה מקום, ואדם, ככל משהו יתקרב לאור, אז האור יותר מהיר עליו. אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אז השפע הוא נמצא במקום שיש יותר שפע. לא, הוא לא עושה שינוי בוודאי ברצונו של הקדוש ברוך הוא. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה כל הזמן להשפיע שפע של טוב. כשאדם מתחבר אל רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מושפע מרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. אין שינוי ברצונו, אלא ההתקרבות שלנו היא עושה שאנחנו מקבלים יותר. כן.
למה לבקש משהו ספציפי? למה לא פשוט נתקן את המידות?
מה?
למה להתפלל? בואו נתקן את המידות ונהיה יותר טהורים ונתקרב להשם.
אז בנקודה שאתה מבקש, בנקודה הזאת, לנקודה הזאת אתה מתקרב. אם אדם מתפלל על החולה, החולה גרם, ראשי כל אנחנו צריכים לשאול איך זה עובד. אדם חולה, הוא לא התקדם, אתה מתפלל עליו, אז איך זה עובד עליו? באמת כתוב שמי שמתפלל על אחר והוא נצרך לאותו דבר, אז קודם הוא מקבל את הבריאות. נגיד אדם חולה מתפלל לחולה אחר, אז ראשית כל המתפלל מקבל, כי זה עובר דרכו, אבל אתה מתפלל בגללו. הוא גורם שאתה תתפלל, אז יש לו חלק בעניין הזה, בזכות הזאת. אז לכן הוא גם מקבל את ההטבה, זה בהסברה הרגילה. אבל אנחנו צריכים להסתכל במבט של אמונה, באופן טבעי כבר, בוודאי שאנחנו משתמשים בכל הביטויים, הקדוש ברוך הוא ישמע אותנו, יקבל תפילתנו וכו'. צריך להבין את זה כפשוטו, אף על פי שההסברים העמוקים הם אחרים, אבל גם כפשוטו. וכשאומרים למעלה-מעלה, אז כפשוטו והעומק מתחברים ביחד. אבל זה עניין באמת לשיעורים ארוכים. האם טיול בארץ ישראל פותר מתפילה במניין? כן, זה אפשר לעשות רק אם אין שום ברירה, אבל לא צריכים להימנע מטיול. אם אדם רוצה ללכת לטייל בנגב, באיזה מקום רחוק, ויש לטיול הזה ערך, אז זה לא סיבה לא לעשות את הטיול אם לא יש שם עניין. מובן שצריך מאוד מאוד להשתדל כמה שאפשר שכל טיול יהיה מתוכנן באופן כזה שיש מניינים. אבל, כפי שאמרתי, זה לא צריך להימנע מטיול, לא חייבים, נגיד ככה, לא חייבים להימנע מטיול בגלל שאין מניין. מה? אני לא שומע. בסוכות בכלל אין דבר כזה טיול פותר מסוכה. הולכי דרכים פטורים מסוכה, אבל לא מטיילים. ההבדל בין אורחי דרכים זה מישהו התחיל ללכת בראש השנה, הולך באיזה דרך, והוא באמצע הדרך, עכשיו הגיע סוכות, אז אורחי דרכים פטורים מן הסוכה. אבל מי שבסוכות מטייל בגלל שזה חג סוכות ויש חופש, זה לא אורחי דרכים. הוא לא אורחי דרכים ושנהיה לו סוכות. בגלל סוכות הוא נהיה לו. יש לו זמן, אז הוא הולך לטייל. זה לא פותר, לא פותר מהסוכה. בסוכות, אין, מי שמטייל בסוכות, אין לו פטור של אורחי דרכים.
אם זה לא טיול, אלא נגיד נוסעים לשבת חול המועד להורים, או לזרקה, אבל עכשיו יש את הדרך עד שמה.
הולך לדבר מצווה. הולך לדבר מצווה, אתה אומר?
לא,
אז מה אתה שואל, אם באוטו מותר לרדם? שאלה. אם זה הולכים לדבר מצווה, אז פטורים. אנחנו כמובן משתדלים כמה שאפשר לאכול רק בסוכה, הכל מה שאפשר. אמרו שראו את הרב מבזריק שותה מים מחוץ לסוכה. אז שאלו אותו, כתוב שיש המים כל בסוכה, אז הוא המחמיר, כתוב, המחמיר גם שותה מים בסוכה. הוא אמר, אני לא מחמיר. זה, אתם, לא יודע אם אתם יודעים כמה מחמיר היה רב מבריסק, אבל היה לו עקרונות, לא כאיפה שכתוב מחמיר, מי היה לו ספק אסור, היה מחמיר בספקות מאוד מאוד, כי אולי זה אסור, אבל אם זה חומרה.
מה עם שבת?
מה השאלה? מה? אני לא חושב שזה טוב, אני לא יודע למה. אני יודע שיש כאלה שעושים דברים האלה, אני עוד לא הבנתי את העניין שבזה. אם זה מרומם או משהו כזה, מה זה גורם לאיזה השגות חדשות או... מה? לבד, לבד?
או עם חבר אחד, שתיים. אם יש מניין, אבל איפה, ורוב פעמים קשה מאוד להביא 10 אנשים באמצע
הנדבר. לשבת? אני לא יודע אם זה מתאים לשבת. דווקא בשבת יש את הרוממות הזאת, או מה?
גם בשבת יש נחת.
עכשיו אתה מסביר לנו את הנחת שהיה לאבותינו במדבר 40 שנה. ברוך אתה את כולם שהכל נמדור. לא, אני לא שמעתי טוב.
שיעורים של חכמים, כתב של תורה, של כזית, את הביצה, שיעורים כאלה, בסוכות, כל התורה, צריך
ללמוד במדויק? אני לא הבנתי מה אתה שואל.
שיעורי
כזית,
צריך ללמוד
במדויק?
ושיעורי כזית בקביצה, צריך ללמוד
במדויק? על שיעורי... מה זאת אומרת למדוד מדויק, לא לאכול יותר מהשיעור או מה?
לא, זאת אומרת שלמדוד במשקל או במשקל, נגיד להעריך בעין או לשאול את זה? אסור לאכול יותר מקביצה,
כן.
מזונות
ומחוץ
לסוכה.
נכון.
צריך לבדוק שאני לא
עובר
את
הקביצה,
או
שזה
נראה לי
קביצה,
אז אני אוכל מחוץ לסוכה.
נראה לך פחות, ואז אתה אוכל מחוץ לסוכה. מה?
שאלה אם אפשר לסמוך על זה שנראה לי, או שצריך לבדוק?
שאלה מעניינת. הדקדקנים חושבים שצריכים לבדוק. אבל אני חושב שמעיקר הדין לא מחויבים. אבל אם אדם משער ובטוח שזה פחות משיעור, אז יכול לסמוך על הערכה שלו. אני מכוון את זה למה שחסר לנו. כל יום שישי אני הולך להתפלל על יד הכותל. פעם לפעם אנחנו מסתכל במה קורה מסביב לכותל, מה קורה בפנים. או כל עוד שאין לנו בית מקדש, ואנחנו גם לא יכולים לבנות את בית המקדש, כי המציאות לא מאפשרת לנו, אז, אז חסר זה כמו גוף בלי ראש. עם ישראל נמצא עדיין גם לא גוף שלם, אם היינו כולנו בארץ ישראל, והכל, כל יש חוץ מבית המקדש, חסר ממש השכינה בישראל. השראת השכינה בתוכנו, כשחסרה השראת השכינה בתוכנו, העיקר חסר, העיקר זה חסר לנו. אנחנו צריכים לצייר לעצמנו שיבנה בית המקדש, כל החיים יהיו אחרת, כל האווירה תהיה מקודשת, התחושה של הכרת השכינה, גם אלה שלא בעלי רוח הקודש, כולם ירגישו מציאות חדשה של חיים, עמוקה, מהירה, תוכן גבוה, זה אחרת, אחרת לגמרי. יהיו נביאים, לא יהיו כולם אולי נביאים, אולי כן יהיו כולם נביאים, כמו שהנביא אומר בסוף, כן יהיו, יתנבאו הבנים והבנות וכולם, אבל גם כשאין נבואה, גם לא כולם נבואה, אז זה מציאות אחרת. אנחנו היום חיים בחוסר עצום, אף על פי שברוך השם, לעומת מה שהיה לנו בחוץ לארץ, יש לנו, המצב השתנה באופן ניכר מאוד מאוד, אבל חסר לנו בית המקדש. בית המקדש זה השראת שכינה. בית המקדש זה קשר עם ריבונו של עולם. השכינה שכינה בכל, בליבו של כל אחד ואחד. זה לא שהשכינה שורה שם, שורה עלינו. דרך המקום הזה, המקום הזה מבטא את השראת השכינה. אז השכינה שורה בישראל. אז אנחנו מכמה מובנים דלים רק עם, דלים שמה לעשות. זה נכון כמו שאמרתי, שלעומת מה שהיה לנו בחוץ לארץ, אז המצב אחר לחלוטין, זה ברור. שאלו אותי למה אנחנו לא משנים את הסליחות. אני מחכה לכמה תלמידי חכמים סופרים שעשו סליחות מתאימות. אין את ההשראה הזאת לעשות סליחות אחרות. עוד לא הגענו לשעה הזאת שאנחנו מוצאים מתוכנו סליחות טובות. סליחות חדשות, שיכול להיות שמיעוט כאלה מוצלחות, שיגידו, הנה חינם, או נצרף אותם, או וממילא אחר כך נשתנו. אנחנו לא מצליחים לשנות את ה... חלק מהדברים שאולי כבר הגיע זמנם לשנות, מפני שאנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה מוסכם על כולם, ולא לעשות פיצול שאלה מתנהגים ככה ואלה מתנהגים ככה. אתם יודעים, דיברנו על זה לפני ראש השנה, אני לא יודע אם דיברנו, תקיעת השופר שאנחנו תוקעים בכל הצורות שהיו בהם ספקות, כדי שכולם יתקעו ביחד. היו כאלה שהיו תוקעים תרועה של התורה, הם חשבו שזה השברים. היו כאלה שחשבו שזה התרועה. והיו תוקעים מילא ותוקעים מילא, בכל מקום היו תוקעים באופן אחר. כל התקיעות היו טובות. אבל זה היה נראה כאילו חלוקים. ובא רבי אבאו ויחד את ה... כל התקיעות, שכולם יתקיעו גם כך וגם כך וגם שניהם ביחד, כי אולי זה ביחד. גם תקיעה שברים תרועה, תקיעה תרועה תקיעה, תקיעה שברים תרועה תקיעה, כן, תשרת, תרת, תשת, ואיחד את הכל ביחד. לעשות עכשיו, נגיד בואו נעשה תיקונים בדברים שהם באמת סביר לתקן אותם. צריך שזה יהיה מקובל על הציבור. אז אנחנו עובדים על אחדות, אבל בהתחלת העבודה. מה?
האם יש גם בתפילת 18, יהיה אפשר לשנות אם יהיה הסכמה?
אם יהיה כנסת הגדולה חדשה, הביאו לי עוד, מה? בלי להתחשב בצרידות שלי? תראו, אנחנו צריכים להיפגש עוד פעם. מה אתה שאלת? מה?
האם גם בתפילת 18, אם תהיה כרגע הסכמה? הרב אמר שבסליחות, הסיבה שאנחנו לא משנים, כיוון שאין הסכמה.
גם כפי שאמרתי שאין הסכמה, וגם העובדה היא שעדיין לא קמו בעלי כישרונות כאלה, תלמידי חכמים, סופרים או משוררים, שיכתבו סליחות מתאימות. זה אומר שעוד אין את הבשלות הזאת, אבל אנחנו מתקדמים. אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך של התקדמות, אנחנו במצב ביניים. יצאנו משם, מהגלות, אנחנו כל הזמן מתקדמים, אבל עוד לא צריכים להגיע לשלב להיות בפנים, לא רק לצאת מהגלות. אז לשנות את הכנסת הגדולה, אני לא נראה לי שיהיה איזה גוף שיכול לעשות את זה. אני גם לא רואה סיבה כל כך, כי באמת הגאונות של ה-18 זה מתאימה לכל הדורות. אבל עקרונית יכול להיות שיקום בדין חדש, הוא פתוח, הכל פתוח. בדין שעושה על פי התורה יכול לשנות דברים דרבנן ובוודאי, ואפילו יכול להסביר דברים דאורייתא באופן אחר ממה שדורות הראשונים פירשו, אבל זה צריך להיות סנהדרין. על פי התורה. אנחנו נמצאים הרבה דברים, הדברים הם משתנים באופן טבעי. כמו שאנחנו עברנו את יום הכיפורים הזה, לפני 100 שנה לא עשו ככה. אפילו אצל החסידים. אולי אצל רב לייב לאיגר, שם היו רוקדים, או שושנת יעקב בליל יום כיפור. אבל זה היה חריג, אפילו אצל החסידים. המציאות משתנה. אנחנו קצת מובילים את השינוי. גם בישיבות שלנו, זה לא כל הישיבות הם עברו את המהלך הזה של לראות ביום הכיפורים, יום מרומם, לא רק עצוב ומתוח, אבל יש לנו גם צורך גם לשמור על על הצד השני של העירה שצריך להיות ביום הכיפורים. הדברים משתנים באופן, כמו שאמרתי, המציאות. אחד שואל, או רבים, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה זרמים ביהדות? אין אמת אחת. אנחנו מוצאים כמעט בכל נושא יש מחלוקות בתורה. אין נושא, אין דבר שאין בו מחלוקות. אני אשתמש בדוגמה, השתמשתי כבר פעמים קדמות, קריאת שמה, מחלוקת עם דאורייתא ודרבנן, מחלוקת בסיסית, יש מחלוקת אם קריאת שמע היום דאורייתא או דרבנן. מחלוקת האם קריאת שמע צריך לקרוא פסוק ראשון יוצאים ידי חובה, פרשה ראשונה, שתי פרשיות. סבר מאוד מאוד נפקמינה, כן? אז יש מחלוקת אם זה דאורייתא, כמה לקרוא, איך לקרוא, האם צריך להשמיע לאוזנם או לא צריך להשמיע לאוזנם. כלומר, אם לא ישמיע לאוזנם יצא או לא יצא. כלומר, כמה, האם, איך, כמה, מכל הזדים יש מחלוקות. וכולם קוראים קריאת שמע, וכולם מוסכם שקריאת שמע קוראים. כלומר, ביסוד אין מחלוקת. בגבולות יש מחלוקת. כמה, איך, מה העוצמה של הקריאה, אם זה דאורייתא או דרבנן. אבל, וכן בתפילה, יש נוסחאות כאלה, נוסחאות כאלה, אבל כולם מסכימים שמתפללים 18. כולם מסכימים, הכל מוסכם והכל מלא מחלוקות. כלומר, בגבולות יש מחלוקות, אבל בכללים יש הסכמה. התורה היא מוסכמת על כל כלל ישראל. כל תרי"ג מצוות מוסכמות על כלל ישראל. אחד מונה תרי"ג כאלה, אחד מונה קצת אחרות. זאת אומרת, בכלל אין מחלוקות. אבל בפרטים יש מחלוקות, כי אנשים הם שונים באופי שלהם, בטבע שלהם, בכישורים שלהם, וממילא הם, כל אחד מסתכל אחרת. וזה טוב שיש מחלוקות, כי זה שיש מחלוקות זה עושה את התורה מגוונת, עשירה, הרבה צדדים יש לה, אבל הם צדדים של אותו דבר. זאת אומרת, זה הרבה גוונים של הופעת התורה, זה הכל תורה. כמו שהגמרא אומרת בחגיגה, שהכל מרואה אחד, אף על פי שאנחנו, זה פוסה, זה מתיר וזה אוסר, וזה גם באיסורים חמורים, של איסורי כרת, זה מתיר וזה אוסר, זה מטהר וזה מטמא, זה פוסל וזה מכשיר, ואף על פי כן, כולם מרואה אחד ניתנו. אז ככה ש... זה לא נורא מחלוקות. למעשה, כשיש סנהדרין, הביצוע צריך להיות אחד. וגם סנהדרין יכולה להגיד לתת מרווח, כן? שמישהו, חוק כזה, יש מקום לחוק כזה, וגם מקום לחוק כזה. ככה שזרמים ביהדות זה דבר לא שלילי, אני מכוון זרמים אורתודוקסיים. זאת אומרת, יש בכל זאת גבולות לזרמים. אבל על כל פנים, בתוך הציבור הדתי, התורתי, כמו שאמרתי, לא יודע אם ביטוי נוסף, הציבור האורתודוקסי ששומר על השולחן ערוך, על ההלכה, אז יש חילוקי דעות, אבל מיני מיני התקלס אליי. חבל רק שאין אחדות בין הגוונים, כי המשותף הוא רב מאוד, וחבל שאין אחדות. גם לגבי הזרמים שהם מחוץ לגבול, הם לא זרמים ביהדות, הם תופעות, לא נגיד זה אחד הזרמים, אי אפשר להגיד עליהם, על הרפורמים או על הקונסרבטיבים, שזה זה לא זרם ביהדות, זה יהדות למחצה, כן? זה, הם מקבלים חלק ופרשו מהיסודות העיקריים המשותפים שאף אחד לא חולק עליהם. הם לא מאמינים שהתורה מן השמיים, והם יש להם חופש לעשות מה שהם רוצים, מלכוון את עצמם, אני לא יודע. אז זה כבר לא זרם נקרא ביהדות. אבל כשיש גוונים זה טוב, זה בסדר. גם פה בישיבה כל תלמיד וכל שיעור בישיבה הוא שונה מהשיעור אחר. אז מה, כל השיעורים צריכים להיות אותו דבר? שכל הראשים של כל רם צריך להגיד בדיוק מה שאומר הרם השני, זה העושר של התורה שהיא עשירה ומגוונת, והיא מופיעה בהמון המון גוונים, בשלימויות נפרות. כמו שבני אדם הם שונים זה מזה, ולא כולם אותו הדבר, אז ככה הופעת האור, אורה של תורה, אור עשיר. טוב, נגמור בשאלה האחרונה כאן, האם צריך לחכות לבית המקדש ולמשיח בכל יום? האם משיח נאו? או שצריך להבין שיש תהליך שלא ייגמר מחר? אף על פי שיתממה, חכה לו בכל יום שיבוא. אנחנו בהחלט יכולים לחשוב שלא מן הנמנע שיהיו שינויים מאוד משמעותיים פתאומיים, כמו שהנביא אומר, פתאום יבוא אליך. אז לא נמנע נמנע, אבל גם לא צריכים כל הזמן לבנות על האפשרות הזאת שזה חייב להיות ככה באופן מאוד מאוד, מאוד מפתיע. אם כי הגמרא בסנהדרין אומרת שהמשיח לא יבוא באופן כזה שיצפו, זה לא יהיה תהליך שאנחנו נראה אוטוטוטו, הנה התהליך צריך לבוא שלב 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 וזה עכשיו יגיע. יש תהליכים קפיצות, כמו שאנחנו ראינו בימינו אנו. מדינת ישראל קמה, זה היה פתאום, זה אומנם התכוננו, אבל כשזה הגיע זה היה משהו חדש. מלחמת שש הימים לא כל כך התכוננו, ופתאום מהפכה עצומה, ממש מדינת ישראל השתנתה וקפצה למהלך חדש ממלחמת ששת הימים. ולא היה צפוי שלושה שבועות לפניכם, לפני שהרב ציודה סיפר שהולך להיות משהו, לא היה צפוי. ביום העצמאות גם הוא לא סיפר, אבל הוא זעק. אחר כך הבינו שאולי זה קשור. אז על כל פנים, יש הפתעות. מצד שני, התפקיד שלנו לקדם את זה בתהליך רגיל, לא לעשות קוסמויות ולא סגולות, אלא כמו שאנשים חושבים שאם הם יפוצצו את מסגד עומר, אז הכל נפטר. זה לא הולך ככה. או יעשו איזה פעולה, איזה דרסטית אחרת, כל הכהנים בישראל התאספו ביחד ויעשו ברכת כהנים, העולם השתנה. זה צריכים להתקדם, להיות עם ישראל לעלות ברמה רוחנית עוד יותר ועוד יותר, וכל הזמן אנחנו עולים, ולהתקדם באופן כזה, לא על ידי סגולות. אבל להיות מוכנים, לא להיות מופתעים אם פתאום יהיה איזה אירוע, ואילו היינו מוכנים אליו, למשל, מלחמת ששת הימים, אם מדינת ישראל הייתה מביאה בחשבון אפשרות הזאת, אז מיד, בשלושה הימים הראשונים, הם היו, ראשית כל, לא נותנים את המפתחות לווקף של הר הבית, ולא רק מיישרים שם רחבה אחת, אלא עושים דברים גדולים, ממה שאפשר לעשות בימים הראשונים, אחר כך אי אפשר היה לעשות. היו עושים כמה איזה פעולות ממש משמעותיות של אחיזה בארץ ישראל, אבל לא היו מוכנים לזה. זה היה אפילו הנציגי המבדל, לשעבר המחדל, המזרחי, הם אמרו, הם גם כן חשבו שאנחנו מחזיקים את יהודה ושומרון כקלף מיקוח להסכם שלום. לא עלה בדעתם שאנחנו צריכים להישאר שם, שזה פה, לא שם, שזה ארץ ישראל. רק הרב ציודה, הוא זעק ועוד קבוצת אנשים, לא רק, לא רק הוא, כמה תנועת ארץ ישראל השלימה של סופרים, אבל בציבור שלנו רק הרב ציודה, הוא אמר, חזרנו הביתה. אז זאת אומרת, יש הפתעות. יש, הייתה גם הפתעה גדולה מאוד לעם ישראל, שנפלו החומות של, של, של רוסיה הסובייטית. שלפני שזה קרה, אף אחד לא חשב שזה ייתכן הדבר הזה, ושזה לא יהיה בדרך של מלחמה. היו חומת ברזל, כל היהודים שישבו ברוסיה, היו סגורים ומסוגרים, ולא יכלו לצאת. ולפתע פתאום פרסקה כל המסגרת הזאת, היה נתק מוחלט בין, בין המדינות האלה הקשורות עם, עם רוסיה, והכל התפרק, וזרם עצום של מאות אלפי יהודים עלו לארץ ישראל. זה לא היה מקודם, לא שיערו מקודם שזה יכול להיות. זאת אומרת, יש תופעות. יכול להיות שפתאום יהיה זרם של יהודים מאמריקה. מאיזה סיבות ש... שירגישו שאי אפשר לשאר שם יותר. אז זאת אומרת, יש גם הפתעות, זה לא היה, זה לא גאולה שלמה, אבל יש קפיצות. יכול להיות ש... אבל צריך להיות מוכנים לכל התופעות האלה. לא להיות מופתעים אם באמת נראה שתהליך של גאולה מופיע, שנדע לקבל אותו באופן הנכון. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני רוצה להגיד חג שמח לכל הנושאים, ותהיו שליחים טובים של הישיבה. שההורים שלכם יגידו, וואי, איזה שינוי חל אצל התלמיד הזה, הוא לא כמו שהוא היה לפני שהוא בא לישיבה, זה משהו אחר לגמרי. ההתייחסות שלו גם מבחינת הבית, גם מבחינת הרצינות, גם מבחינת הצד התורני, מכל הצדדים, בן אדם אחר. תקדשו שם שמיים. חג שמח.